טוב, שלום לכולם, אנחנו ביום עיון בנושא ט"ו בשבט במכון מאיר. נלמד היום שיעור מאוד עמוק. האמת שהעברתי אותו כאן במסגרת יום העיון גם לפני שנתיים, אבל לדעתי חשוב לחזור עליו פעם בשבוע בערך. שנתיים, פעם בשנתיים זה לא נורא. גם יהיה פה חדושים, כן? חידושים שלא אמרתי, אבל בכל מקרה זה שיעור שהוא תוצאה גם של מסע רוחני כזה, של הרבה מאוד התבוננות. לא שיעור כל כך קונבנציונלי. פעם שעברה, שעברתי אותו, לא היה לי קול. בכלל לא לימדתי סדר בוקר. אתם יודעים, כל מי שמלמד, יש לו איזה סולם כזה שהוא מלמד בו מבחינה מוזיקלית. מקם שהוא מלמד בו, כן? נגן באיזה מקם. אבל שם כל השיעור, גם דיברתי על תו אחד, אז זהו. אז היה משהו חסר שם בניגון. מכל מקום, אז אנחנו נעביר אותו עוד פעם. עם קצת חידושים. קודם כל, נגיד לכם, המלבים על משלי זין זין, וו, סליחה, פסוק שכולכם מכירים, אומר משהו מאוד עמוק ויפה. אומר על הפסוק, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לקצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה וכו'. אז אומר המלבים עיקרון לגבי הנמלה, שאנחנו ניקח אותו לגבי העץ. אומר המלבים, כל כוחות מעשה בראשית נטועים בנפש האדם. וכל מידה ומידה שימצא אדם במין ומין מבעלי חיים, ידע כי כן נמצא גם בנפשו וכו'. והרבה מידות יש בבעלי חיים שאינם צריכים להם לצורך חיותם, והשם יטביע בם מידה זו שילמד האדם ממנה לעשות כן וכו'. הוא עוד פה ממשיך. העיקרון הזה הוא ודאי ודאי מצוי גם לגבי מה שאנחנו יכולים ללמוד מהעץ. אנחנו נדבר על הנושא היום של האדם והעץ. שבוע שעבר העברתי שיעור לחבר'ה חילונים, גם כן על ט"ו בשבט. אז התחלתי ככה עם זה, סיפרתי להם על המלבים הזה, ואחר כך הקראתי להם עוד קטע קטן, שאני אקריא לכם אותו גם עכשיו, בסדר? וזה קטע מספר חול, אני אף פעם לא מביא ספרי חול, אבל תכף אני אתרץ למה הבאתי ספר חול. ספר שנקרא הנסיך הקטן, מכירים אותו? ספר מאוד מאוד יפה, באמת ספר מוסר, באמת זה ספר מוסר, כולו משלים עמוקים שבעמוקים, מומלץ. אגב, גם הרב אבינר מאוד אוהב את הנסיך הקטן, וגם הרב שרקי. אז יש... אז עברו עליו כבר גדולי ישראל. טוב, זה נקרא פרח בודד במדבר. הנסיך הקטן, זה קטע מאוד קטן, שאני מקריא לכם אותו. עכשיו, מה שכתוב פה זה על פרח בודד במדבר. מבחינתנו זה לא משנה זה, כי זה גם אנחנו נדבר עליו בהקשר של העץ. הנסיך הקטן עבר במדבר ולא פגש בדרכו אל הפרח יחיד, בעל שלושה עלי כותרת, פרח דל ועלוב. שלום, אמר הנסיך הקטן. הנסיך הקטן, אגב, הרקע שלו זה, הוא בא מכוכב אחר ובא לכדור הארץ ומתבונן פה על כדור הארץ במין תמיהה כזאת של ילד. שלום, אמר הנסיך הקטן. שלום, השיב הפרח. היכן בני האדם? שאל הנסיך הקטן באדיבות. הפרח ראה פעם שיירה שעברה במדבר. בני האדם? שאל הפרח. סבורני כי מספרם אינו עולה על שישה או שבעה. ראיתי אותם לפני שנים, אך מי יודע היכן למוצאם? הם מחלפים עם הרוח, אין להם שורשים, ודבר זה מכביד עליהם מאוד. שלום, אמר הנסיך הקטן. שלום, ענה הפרח. עד כאן הפרק החמוד הזה. אז שאלתי אותם, את החילונים הנחמדים ההם, מה הם? אמרתי להם, הנה נתתי לכם דוגמה, תעשו במקום פרח, תדמיינו שם שהוא מדבר עם עץ, הרי זה אותו עיקרון, גם לעץ יש שורשים. אז אמרתי להם, אולי כל אחד יגיד מה הוא יכול ללמוד מעץ, וגם ידגים את זה בדרך אומנותית. לא רק ידבר, נתתי להם כמה דקות לחשוב, מה אני אגיד לכם? אמרו דברים ממש יפים, עמוקים, יפים. למה אני אספר לכם את כל זה? בגלל שיש משהו אלוהי בהתבוננות על הטבע. כמו שהמלבים אומר, אנחנו יכולים לקחת הדרכת מוסר מנמלה. אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, נכון? הרב ציודה חדש חידוש מאוד גדול, באמת חידוש גדול. ודאי, אנחנו רגילים שככה הרב קוק גם כותב באורות התורה, שהאור שיש בתורה הוא אור גדול מאוד. כל הפוסק ממשנתו ואומר מה נאה לן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז הרב קוק הוא מסביר שהתבוננות באילן זה חיין, חיין. והתבוננות בתורה, לימוד התורה זה חיין דחיין. זה חיים הרבה יותר גדולים, יותר שלמים. אז יש כאן ירידה. מחיין דחיין לחיין, וזה כמו מיטה. ירידה ברוחניות זה כמו מיטה. אבל הרב ציודה מחדש חידוש מאוד גדול. אומר, כל הפוסק ממשנתו ואומר, מה נאה לן זה, הרי זה מתחייב בנפשו, שאמר רבי יעקב מסכת ברכות, מסכת אבות, הוא אומר, למה הוא מתחייב בנפשו? כי הוא פוסק ממשנתו. הוא צריך שההתבוננות באילן, היא תהיה חלק ממשנתו. שהוא יתבונן באילן בעיניים תורניות. מה רבו מעשיך השם? לראות את חוכמת השם שיש באילן, ללמוד ממנו. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד. אז אנחנו ננסה לעשות חלק מהדברים, אנחנו ננסה ללמוד. אז שם הם אמרו כל מיני דברים, הדגימו את זה בדרך האמנותית, ציירו ציורים, אמרו כל מיני, עשו כל מיני דברים, דברים מעניינים. אנחנו ניקח את זה למקום ששזור בדברי חז"ל וכו'. אחרי זה גם הבאתי ממה שאני אביא לכם עכשיו, ומי שיכול לחלק את זה פה לכולם, אחד אני גם צריך. תודה רבה, ברוך תהיה. אז אנחנו נלמד היום בעצם הקטע הקטן הזה מהנסיך הקטן, אנחנו גיירנו אותו והעמקנו אותו מאוד. אנחנו נלמד שיר, שיר שאני האמת כתבתי, לא בגלל שהשיר מעניין אותי, אלא בתור שזה מסגרת לכל הדברים שאני רוצה להגיד פה בענייני ט"ו בשבט, בנושא האדם והעץ. עד כאן זה מעין פתיחה. אני אקריא לכם את השיר, בסדר? זה גם יצא באלבום, השיר הזה. ככה, מה לך כאן עץ שיטה בודד בלב מדבר, על מי תשוחח בצילך, אין כאן עובר ושב. זה דו שיח בין אדם בין את שיטה. חלוק ימי מעט מחוכמתך, ודאי הרבה ראית, במקום אחד חודרים עמוק, מה הוא רז לשדך? רוחות עזות מבקשות להוקרך, ממקומך לא זזת, לא פחד לבך עמוד לבד, שונה מסביבתך. עד כאן בית ראשון. עכשיו, את שיטה הזה, הוא מתחיל לשאול את האדם שאלות. מה לך כאן בן אדם בודד בלב מדבר? נע ונד עם כל רוח חלש, ממקומך רחוק כל כך, עמק יונקותיך, אשרש עמוק עמוק, גדל אל על ופירותיך, אם תקו יבשמו הכל. מעיין חיים מפקה בך, אור מתוק מגדל, שם אדוני צומח דרכך, לנשמתך הקשב. אז אנחנו נדרוש עכשיו על השיר הזה, זה יהיה סביב השיר, השיעור. אמרתי לכם, לא, פחות מעניין אותי השיר, אלא זה מין מסגרת כזאת של התבוננות מאוד עמוקה בכמה מישורים דרך דברי חז"ל. אז נתחיל בהתחלה. ארבע שורות ראשונות. מה לך כאן עץ שיטה? האדם שואל את העץ, בודד בלב מדבר, על מי תשוחח בצילך? כי אין כאן עובר ושב, עץ השיטה, לפחות בעיניים שלי, הרומנטיות, הוא הסמל של המדבר. עץ בודד, בשום מקום, בעיני האדם שעסוק בתועלתניות, אז מה הערך שלו בכלל? למי הוא תורם? אין כאן הרי אדם, הוא לא עושה צל על אף אחד, פירות הוא לא נותן, עץ פרי לפחות אפשר לאכול ממנו. וגם עץ רק, הוא אפשר לשמש בו, להשתמש בו כחומרי גלם, בעצים שלו, אבל פה בשום מקום, מה הערך של ההימצאות שלו? מי ינה ממנו? מה? זה השאלה, אתה אומר אלה שעושים בשביל ישראל. כן, עצי שיטה, נדבר צין יש עצי שיטה. טיילנו עכשיו בחנוכה, נדבר צין, היו שם מלא עצי שיטה, זה היה ריכוז אדיר, מומלץ. אז זה השאלה הזאת, מה לך כאן עצי שיטה, על מי תשוחח? שאלה מאוד שטחית של האדם, במפגש שלו עם העץ. אחר כך הוא מבין שאולי דווקא המציאות המסקרנת הזאת, יש דווקא מה ללמוד ממנה, והוא ממשיך לשאול. זה דו שיח כזה. בשביל האדם, העץ הוא חי במדבר שומם. וזה דבר מאוד מפליא. אבל בשביל העץ, האדם הוא חי במדבר. במדבר העירוני. יש בו חיים עירוניים, אבל הוא שומם המדבר העירוני מהחיים האמיתיים. שומם לחלוטין. וי, חסר לי פה דף, אולי חילקתי לכם. דף לא נכון? תביא לי רגע דף. ברח לי דף. יש פה משהו? בואו נבדוק. אם יש לכם דף שהוא לא צריך אותו, שונה מכולם, תביאו לי אותו. אין לכם? רק שירים יש לכם, אתה אומר. טוב, אז יתפקשה שח דעת. אז נמשיך בלי דעת. בסדר? איפה היינו? אז יש פה דו שיח בעצם, שבין האדם ובין העץ. לא חסר עידה, בסדר. אחר כך הוא ממשיך. האדם, הוא רואה שיש דווקא דבר מעניין פה בכל המציאות של העץ, אז הוא מבקש, חלוק עמי, אני אמשיך בשיר, עמי, חלוק עמי מעט מחוכמתך, ודאי הרבה ראית, במקום אחד חודרים עמוק, מהו רז לשדך. לשד האילן, אתם יודעים שטו בשבט, למה זה ראש השנה לאילן? זה בגלל שבאופן פנימי, בעצם תסתכלו על האילנות, היינו סוברים שבראש השאלה על האילן הם יהיו טעוני פירות ומלאי, או מלאי פרחים לפחות, נכון? אבל תסתכל על כל האילנות פה בחוץ, כולם קרחים, נכון? אז למה ראש השאלה על האילן? זה מדובר על תהליך פנימי שקורה בתוך האילן, שהלשד, לשד האילן, שזה מין שמנונית כזאת או לחלוכית שיש בתוך האילן, שממנה בעצם הפירות נוצרים, היא מתחילה להיות מהרביעה, מהגשם של השנה החדשה. עד עכשיו הפירות ינקו מהלשד של הרביעה, של הגשם של שנה שעברה, ועכשיו זה משל השנה. אז אנחנו מבינים שיש פה בעצם תהליך מאוד פנימי. זה גם נפקא מינה למעשר של האילן. כלומר, שאם אדם ליקט פירות, לפני ט"ו בשבט הוא מאסר אותם לא ביחד עם פירות של אחרי ט"ו בשבט, וגם נפקא מינה לשנים שיש בהם מעשר עני, מעשר שני, זה משתנה הרי לפי שנת המעשר, או גם השמיטה, גם אגב. היא גם נקבעת שמיטת הפירות בט"ו בשבט, שמיטת הירקות בראש השנה. מכל מקום, אז יש פה תהליך פנימי. אז האדם הזה, זה היה מאמר מוסגר, הוא שואל את האילן, בעצם, תחלוק איתי מעט מהחוכמה שלך, אתה ראית הרבה, אז הוא מבחין האדם שהעץ הזקן הזה יש בו דווקא הרבה חוכמה, והקביעות שלו במקום אחד היא לא פחיתות, היא מעלה. הוא נטוע עמוק, ולכן המבט שלו הוא עמוק. יש אנשים שסוברים שריצה ממקום למקום, היא מעשירה את האדם בידיעות. מזפזפ, נכון? על כל מיני אתרי, תוכניות טלוויזיה, ואתרים באינטרנט, אבל כל הידיעות האלה, גם שהוא נוסע ממקום למקום, הן שטחיות, הן מבחוץ. ביחס לישר לתזזיתיות שלו, ככה גם הידיעות הן שטחיות, זה כמותיות שהאיכות שלה היא לא גבוהה, בוא נאמר את זה ככה. אז העץ הזה דווקא הוא עמוק, הוא נטוע במקום אחד, הוא ככה האדם מבחין. האדם שהוא בחיפוש, אז הוא, זה טוב שהוא בחיפוש, טוב שהאדם יחפש, יגשש. אדם שלא מחפש את עצמו, אין סיכוי שהוא ימצא את עצמו, נכון? אדם שמחפש את עצמו, יש סיכוי שהוא ימצא, אבל זה לא יכול להיות להביא תועלת כשזה דרך חיים. בשלב מסוים האדם צריך לנטוע שורשים, לחזק את האחיזה. אז האדם הזה אומר לעץ, במקום אחד חודרים עמוק. מה זה מקום אחד? זה משל על השם אחד. בעבודת השם ובמבט אחדותי שמאחדת את כל החיים של האדם למטרה אחת של קרבת אלוהים ודעת אלוהים, זה הנטייה הכי חזקה. דווקא אז, כשאדם נטוע במקום אחד, בהשם אחד, אז נפתחים לו מעיינות החוכמה, וגם ההשפעה שלו על העולם היא אדירה. גם אם היא לא גלויה, היא עצומה. הרז לשדחה של האילן, שמזה האדם לומד, זה דווקא השקט, השלווה המדברית, הביטחון הזה בחשיבות של חייו, היציבות הזאת, הסילוק של ההתפעלות, ההסתפקות במועט, זה דווקא מה שנותן מבט עמוק, מבט למרחקים. ויש עוד קומה, שזה אולי הנושא המרכזי של השיעור שלנו, יישוב הדעת. אתם יודעים מה זה יישוב הדעת? שהאדם יכול ללמוד מהעץ שיטה הזה. יישוב הדעת זה החיבור אל השם, הוא נקרא דעת. החיבור אל השם הוא צריך להיות מיושב באופן קבוע בהתנהלות של האדם. יש הרבה אנשים שהם עובדי השם, עובדים אותו בלי יישוב הדעת. כלומר, חסר להם איזושהי קומה, חסרה להם איזושהי קומה. מה זה יישוב הדעת? אני אגיד לכם כל מיני ביטויים של יישוב הדעת. אדם יש לו צלילות מחשבתית, יש לו בהירות של מבט, יש לו הרמוניה נפשית, יש לו חיבור פנימי לסיטואציה שהוא מצוי בה עכשיו. זה ביטויים של דעת מיושבת. הפוך מזה זה הנפש היא אחורה או דיסרמונית, או אדם הוא בחוסר שלווה, חוסר איזון. הוא עושה דברים בצורה מנותקת, חיצונית. יש לו, אתם יודעים, הנפש הבהמית, יש לה ריצה אסוציאטיבית. יש ריצה אסוציאטיבית של הנפש הבהמית. אם תושיבו חבורה של חיילים לאכול פיצה בקצרין, ותנסו לסכם את השיחה אחרי חצי שנה, שעה, לא תגיעו לשום נושא. כי אחד זרק איזה בדיחה, וזה הזכיר לו איזה סיפור, והוא סיפר על האי, והוא זה... חיילים טובים, כולם גיבורים. אבל היה פה ריצה משותפת של הנפש הבהמית, אסוציאטיבית. אני צודק או לא צודק? מה? גם בתוך האדם יש את התנועה הזאת, של כזה קפיצה מדבר לדבר, בלי מיקוד, בלי יישוב הדעת. יש פה הצפה פנימית, בלי יכולת להתבונן על מחשבה אחת. לאחוז בה, להעמיק בה בצורה מחודדת, בהירה. כל זה זה ערבוב הדעת או סילוק הדעת. הלל הזקן אומר משהו מאוד מעניין, מסכת אבות. במסכת ברכות, במסכת ברכות. במסכת סוכה. אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? לא מבין. מה זה? זה נשמע כמו מגלומניה, נכון? אם אני כאן, הכל כאן. נכון? נשמע לפום ריאטה, מבט חטוף. לא, לא ברור, נכון? אלא מה הפשט? מה זה אם אני כאן? כוונה, אם כולי כאן. אם אני מחובר עכשיו לרגע, למקום, לעיסוק שלי באמת, הלב שלי כאן, אני, כל הווייתי כאן, הכל כאן. יש לי יישוב הדעת. כל העולם הרוחני עכשיו הוא מקופל לפניי בדבר שאני עוסק בו. זה הדבר שהאדם לומד מהעץ. יש לו מין כזה יציבות, יישוב הדעת, בתוך המשבצת הנוכחית שהאדם עסוק בה, היא מפגישה אותו עכשיו עם השם. אם אדם הוא במקום הזה של יישוב הדעת, השכל שלו נעשה תלמיד קטן של הדמיון. דמיון העליון. מבחינת דמיון אמיתי, מאחד. דמיון הנבואי, שהוא מקלף את האשליה כאילו יש פירוד בין האדם ובין השם. הרגשות של האדם נפתחים כשהוא ביישוב הדעת. זה מה שהאדם לוקח מהעץ שיטה הזה. החושים הגשמיים והרוחנים שלו הם ערים. החיים של האדם שהוא ביישוב הדעת הם מוארים בצבעים של השגחה, של הערה. הוא יש לו תובנות מתוקות ששופעות מהנשמה שלו. הוא מצליח לאחוז אותם, יש לו שמחת הלב. כל זה כשיש יישוב הדעת. אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? אני לא כאן. אנשים עושים דברים בצורה מנותקת. יכולים להתפלל בצורה מנותקת. אתה עומד מול השם יתברך ומנותק. בלי יישוב הדעת. לכן, אם אני כאן, הכל כאן. מתי הכל כאן? בלבד שרק שאני יהיה כאן, שלא אדם יהיה רחוק מעצמו. מנותק. אדם יכול להיות למדן גדול, תלמיד חכם. אבל כל הבניין יכול להיות חיצוני. כי אין יחס נפשי עמוק, אין התבוננות אמיתית שמחברת את הלב ואת האישיות אל הדברים, זה הופך להיות ידיעות חיצוניות. אז כל דבר שאדם עושה בחיים צריך להיות מתוך יישוב הדעת. לא משנה, יכול להיות אפילו אכילה, מכילה. אכילה, אדם יכול להתבונן על כל דבר שהוא אוכל. איזה צבעים יפים, איזה ריח יפה, ריח נעים, איזה גזר הגיע להם מהמדבר, נכון? מישהו ליקט אותו שם, אחרי זה העלו אותו על המסעית, אחרי זה מכרו אותו פה במכולת. אדם יכול להתבונן על הכל, יכול לאכול בצורה מנותקת, החיים עוברים לידו. חי עם אשתו, אשתו עוברת לידו. הילדים גדלים, עברו לידו. יש איזה ניתוק פנימי. זה מה שהאדם הזה שמטייל במדבר ופוגש את העץ שיטה, מתבונן. אתם מבינים מה אני אומר? שאני אומר פה סתרי תורה. מסתכלים על כאילו אני אומר סתרי תורה. מבינים מה אני אומר? זה דורש התבוננות הדבר הזה. זה לא כל כך פשוט. אמרתי לכם, אפשר להיות אפילו תלמיד חכם בלי יישוב הדעת. יישוב הדעת פה, שהאדם פה לומד מהעץ. אדם יכול להיות מנותק. הוא כל הזמן מרגיש שהוא צריך להשיג משהו גדול, והוא לא חי את הנוכחות האלוהית בחיים שלו. ברגעים הקטנים. יש דברים שאגב תולשים את האדם מיישוב הדעת. זה שגרה אפורה, טיפול משפחתי, משהו צריך לטפל במשפחה שלו, קשיי פרנסה, חולשה גופנית. אבל צריכה להיות שאיפה כזאת. לאדם להיות מחובר אל הרגע. אל הנוכחות האלוהית בחיים שלו. זו שאיפה אינסופית. לכן אמרתי לכם, את השיעור הזה צריך ללמוד אותו כל שבוע, או פעמיים ביום. כי החיים תולשים אותנו מהמקום הזה, של יישוב הדעת. גם אם אדם מאוד מאוד רוצה ללמוד לשמור על יישוב הדעת, צריך כל הזמן להילחם על הדבר הזה. הרב קוק כותב באורות התשובה, שלמעשה בראשית, היה ראוי להיות טעם העץ כטעם הפרי. נכון? כתוב, ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, ועץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? העץ היה אמור להיות בטעם הפרי. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, ועץ עושה פרי. לא עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. האדם, הענפים היו צריכים להיות חמוצים כמו הלימון, או מתוקים כמו התמר, ובפועל הם לא. זה הרב כותב שהאדם לפעמים, הוא כל מה נסוג בהשגת מטרות, אז הוא מפספס, הוא, מה שחשוב לו זה רק הפרי. הענף, הדרך אל הפרי, מאבד את המשמעות. זה חוסר יישוב הדעת נוראי, הדבר הזה. אני ממשיך. רוחות עזות, מי שאין לו דף, תביאו לו דף אולי. רוחות עזות, אם צריך פה עוד דפים, יש לכם? יש לכל. רוחות עזות מבקשות לעוקריך, זה אדם אומר לעץ. הוא מתחיל להתרשם, הוא אומר, וואו, כמה שלי ללמוד ממנו. מהעץ הזה, רוחות הזאת מבקשות לעוקריך, ממקומך לא זזת, לא פחד לבך עמוד לבד, שונה מסביבתך. אז האדם הזה מתבונן על העץ, ורואה שיש פה איזה, יש משהו שמייצב אותו מול כל הרוחות שעוקרות את האדם, שמנסות לעקור את העץ מהמקום שלו, מהנטייה שלו, מהשורשים שלו. ככה גם האדם יכול ללמוד. יישוב הדעת זה פתח גדול בכל עבודת המידות. האדם הוא צריך כמה פעמים ביום להתבונן על דעתו, אם צריך לשקם אותה מהפגעים של הזמן, פגעים של החברה, בגלל שהחיצוניות היא מערבבת את האדם. גם המוסכמות מערבבות את האדם. האדם הוא צריך להתבודד עד שהוא יוכל לבוא חסין, לחזור חסין, מחובר אל עצמו מול כל הרוחות העזות האלה, כל מיני רוחות חיצוניות של מחשבה או תבניות תרבותיות מקובלות, שהן באות לעקור את האדם מהמקום הפנימי שלו. גם בתוך האדם יש רוחות, אגב, יש שערה פנימית מתחוללת, יש רוחות של תוהו בתוך הנפש של האדם. אדם בינו לבין עצמו עובר זעזועים לפשוטים. אז העץ הזה הוא נטוע מול כל הרוחות, יש לו שורשים עמוקים, הוא עמיד, האדם מתרשם מזה. הוא אומר, רוחות הזאת מבקשות לעוקריך, ממקומך לא זזת. העץ הזה הוא מחובר למקום, מקור יניקה פנימי. העץ הזה, יש סביבו חיות. שאין להם שורשים, כמו במשל הזה שראינו בספר בתחילת השיעור. יש סביבו ציפורים, כל מיני בהמות מסתובבות שם, פה ושם במדבר, יצורים שמוצאים את החיות שלהם מעל פני האדמה. אבל העץ הזה הוא יונק ממעמקים. את הפרנסה שלו, הפרנסה הרוחנית שלו, הוא יונק ממקום עמוק. הוא לא נע ונד, הוא לא זז ממקום למקום. הוא לא מתחלף כל כך. עץ יכול להחזיק אלפי שנים. האדם, המהר"ל כותב שהוא עץ הפוך. מה זה עץ הפוך? הנשמה שלו זה השורשים. והפירות זה המעשים של האדם. אם העץ הוא נטוע למטה, האדם הוא נטוע למעלה. נשמה של האדם היא מקור היניקה. המעשים שלו זה המקביל לפירות. כתוב מסכת אבות בפרק ג', אמר רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מעטין, והרוח באה ועוקרתו על פניו. שנאמר, והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר את מלאכה ולא תשב. אתם יודעים מה זה ערער? יש כזה שיח קוצני שמתגלגל כזה עם הרוח במדבר. זה אדם שיש לו מעשים מועטים, יש לו חוכמתו מרובה ממעשיו. חוכמתו זה הנוף של האילן, אבל אין לו משהו מייצב אותו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, הן מזיזים אותו ממקומו, שנאמר, והיה קץ שתול על פלגי מים, על מים, ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן ושנת בצורת לא ידאג, ולא ימוש, לא ימיש מעשות פרי. אם תתבוננו על עץ, תראו, זה במקביל לאדם. העץ יש לו יניקה, שני כיווני יניקה. יניקה אחת זה מהאדמה. הוא יונק מים ומינרלים ודשנים מלמטה. אבל יש לו גם, וזה בעצם דרך השורשים עולה לענפים. זה נקרא תאי העצה של העץ. אז זה החוסן המעשי של המצוות, של המידות, של התפילה. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. אבל יש בעץ גם יניקה הפוכה של אור, דרך העלים. האור הופך לסוכרים, יש איזה מין תהליך פוטוסינתזה כזה, וזה אחר כך מגיע דרך תאי השיפה, קוראים לזה, עד לשורשים, מה שהוא יונק מלמעלה. זה החוכמה שמחיה את בעליה. אבל המהר"ן מסביר שהאדם צריך לעסוק בחוכמה, הכל יחסית למעשיו. לא יכול להיות שזה יהיה, אדם יעסוק בתורת הסוד, למשל, והוא לא מקיים מצוות. אחרת הוא עלול לנפילה. תבוא איזה רוח ותעקור אותו מהמקום. ההפך, כשאדם נטוע עמוק, אז אין לו שום פחד. הפחד זה תוצאה של חיסרון אמונה. לכן האדם מתבונן פה על העץ ואומר, לא פחד לבך, עמוד לבד, אתה לא פחד להיות שונה, שונה מסביבתך. לא מקום של רצון להתבלט או של גאווה. העץ הזה הוא בירר בירורים עמוקים. השורשים שלו הם חדרו לעומק העניין. ולא כל מוחה סביל דה, שקשור, כתוב בזוהר. ואם אדם יש לו כאלה בירורים והוא צריך לעמוד על העצמיות שלו, והוא מבין שהסביבה שלו, לא כל אחד מבין את מה שהוא מבין, והוא עומד על המקום שלו. הוא לא פוחד להיות שונה. הוא לא פוחד ללכת, לעמוד יציב מול כל הרוח שסוחפת, את כל הערערים, את כל אלה שאין להם אמת שורשית. האמת השורשית שלו היא שייכת למסע שלו. גם אם כל העולם חי הפוך, העץ שיטה הזה הוא לא מפחד, לעמוד לבד. עד כאן הקפה ראשונה. עכשיו, העץ מתחיל לענות לאדם. בסדר? עד כאן זה ברור? העסק ברור? מה? אה? כן, כן, תשאל, תשאל, תשאל. למה? אני אוהב שאלות, תשאלו שאלות. אחרת אני מרגיש פה כמו באיזה מדיטציה, שכולם יושבים כזה. זה באמת שיעור מאוד מדיטטיבי, כן, אבל... אבל כן, מה אתה אומר?
למה שורשים עמוקים וענפים, ופחות ענפים, בדימוי הטוב? למה שלא יש שורשים עמוקים וענפים?
לא, אם יש, ודאי שהרצוי, המהר"ל אומר את זה, הוא שואל גם את השאלה הזאת. כיוונת לדעת המהר"ל. ודאי שהרצוי זה שאדם יהיה לו שורשים עמוקים ונוף גדול. חוכמה גדולה. אבל זה חייב להיות מאוזן, חייב. או, החוכמה של האדם היא חייבת להביא אותו למעשים עמוקים, להיות אדם כללי, אדם נותן, אדם משפיע, אדם שלא מרוכז בעצמו, או שלא לומד את החוכמה הזאת בתור איזה שעשוע אינטלקטואלי מרתק, את התורה. זה חייב לבוא בצורה שמביאה אותו לדעת עמוקה. דעת זה חיבור של החוכמה אל החיים. אחרת זה חיצוני, זה נעקר. כלומר, זה יחזיק מעט מאוד. בסדר? החוכמה היא צריכה להיות מוברגת בתוך הלב, בתוך האדם, בינו לבין עצמו. ממש מוברגת. בעומק העניין. לא, הוא לומד דברים, הוא אומר, מאוד מעניין, דברים נחמדים, יפה. שר כוח, כבוד הרב. ואתה הולך לחיות את זה? לא. זה נחמד. שנזכה, שנזכה. לא. וגם כן ברמה של ההשפעה, של הנתינה, אמרתי לכם. טוב, בסדר? עוד שאלות, טענות, מענות וקושיות. מה אתה אומר? בין... מה זה מכוון השעון הזה? וואו. טוב, מה אתה אומר? זה לא בסרגל. זה אדם, הוא צריך לבדוק אותו. חז"ל אמרו את זה לאדם, תבדוק את עצמך. אם אתה חי את מה שאתה לומד. זה נקרא אמונה. לאשר בעצם החיים שלך את מה שאתה יודע. טוב, חלק ב', אני תופס, אני לא שמתי לו לשעון, בסדר? אז יש לנו קצת זמן, אבל אני רוצה להספיק ועד שאלות אחר כך, בסדר? מחילה. טוב, אלא אם כן שאלה קצרה, מה? טוב, בסדר, אוקיי. אז עכשיו העץ הזה, הוא מתחיל להקשות שאלות על האדם. מה לך כאן בן אדם בודד בלב מדבר, נע ונד עם כל רוח חלש, ממקומך רחוק כל כך. העץ הוא עונה לאדם, עד שאתה מקשה על הקשיות, בוא נתבונן עליך. אני חי את המהות שלי, אני קשוב לטבע שלי, אתה רחוק מעצמך כל כך. המדבר שאני חי בו זה המקום של ההתבוננות. זה המקום, המדבר, זה מקום מדבר. ריבונו שלה מדבר איתנו. אתה בטוח שאתה שייך לפה? אתה מרגיש פה בודד, כי אתה רחוק מהמקום שלך, שהוא לא טבעי, שיש לך שם בעיר שלך מסיחי דעת לרוב, בעולם החיצוני שאתה חי בו, אבל למקום הטבעי שלך, הנשמתי, האלוהי, גם כן עוד לא הגעת. המקום הרוחני, אתה חי, אומר לו העץ לאדם, בחוסר יישוב הדעת נוראי. ואתה חי במרדף חיים של כמותיות והישגים חיצוניים, ואתה חי בצד של ההתרחשות האמיתית. ההתרחשות האמיתית היא ההתרחשות הרוחנית. היא טובה דווקא הקשבה והעצירה ועיון ובניין פנים והתייחסות מכבדת לעצמיות האלוהית שלך, למיוחדות שלך, לקשיים שלך. אתה חי בחוץ. אתם יודעים, במדבר דווקא השקפה הכי מתאימה זה השתיקה. לכן מישהו לא בא ליניקה נשמתית, הוא לא שורד. למה? השתיקה היא דווקא מאפשרת להמון מלל רוחני לשטוף. במדבר הנשמה מתחילה לדבר. אדם הוא מתבודד. דווקא במקום הזה שאין בו הרבה חיים, החיים הרוחניים מתחילים לשטוף. לא סתם אנחנו קיבלנו תורה במדבר, זה לא מקרי. והחיים הפנימיים, מדבר מבטא את הענווה. כל מי שמשים עצמו כמדבר, דברי תורה מתקיימים בו. הוא הפקר לכל. כל מיני תובנות דופקות על חדרי לבבו של האדם, אבל צריך לפתוח את הדלת בשמחה. אדם מתחיל להכיר את עצמו. אז הוא כבר לא נע ונד עם כל רוח חלש, כי המקום שלו מתברר לו. ובעצם יוצא שדווקא מיעוט של חיים גשמיים הוא שמאפשר את החיים הנשמתיים לשטוף. לא סתם האבות אגב הם חיו במדבר, תשימו לב. אברהם, יצחק, יעקב, כולם חיו במדבר, בספר המדבר. אין רע בלחיות בעיר. אני לא בא פה עושה פרסומת שתעברו לנגב כולכם. אלא אני בא למקל אותנו על המקום הרוחני, כן? הכל אצלי פה משלים, שפה של משלים. אין בעיה לחיות בעיר אם אתה מצליח לאחוז שם את העמקות של חיי המדבר בתוך העיר. אז זה אתגר הרבה יותר גדול. חן, העץ הזה ממשיך להגיד לאדם. הוא בהתחלה אומר לו, מה לך כאן בן אדם?
בודד בלב מדבר, אתה בודד פה כי אתה לא במקום שלך. נא ונד עם כל רוח חלש, ממקומך רחוק כל כך. אתה רחוק מהעצמיות שלך, מההקשבה אל הפנימיות שלך. העמק יונקותיך, אשרש עמוק עמוק, גדל אלל ופירותיך, אם תקו יבשמו הכל. מה שמגדל את האדם זה להעמיק שורשים. לאחוז בנשמה, בתשובה פנימית, היא שמגדלת את האדם אל הקומה הראויה שלו. החיצוניות היא לא מרווה את האדם. הרז, הקישור הפנימי אל השם זה מה שמרווה את האדם. והפירות, הוא אומר לו, תשריש שורשים עמוקים, תגדל אל על, ואז הפירות שלך ימתקו, יבשמו הכל. מה זה הפירות? הפירות זה המעשים של האדם. זה התרומה של האדם לעולם. זה הצאצאים של האדם. מה שמקשר אותו אל הנצח. המעשים הטובים שלו. ומה שהוא קידם ופיתח את העולם. כל זה בא דרך האישיות שלו אחרי שהיא נפתחה אל הנשמה שלו. אל הפנימיות שלו. דרך הלימוד. דרך ההתבוננות. ככל שהאדם מעמיק יותר, הפירות שלו יותר מתוקים ומקדמים יותר את העולם. לא הריצה התזזיתית בחיצוניות, אלא דברים ממוקדים, עמוקים, שהם מתוך מסע רוחני, פנימי של האדם. אז העץ ממשיך להתגדל את האדם, לעודד אותו להתגדל. אומר לו ככה, מעיין חיים מפקה בך, אור מתוק מגדל, שם אדוני צומח דרכך, לנשמתך הקשב. זה המסקנה של כל השיר הזה. בכל אדם יש לו מעיין פנימי, אלוהי, כל אדם. מה צריך לעשות? רק להיפתח. להיפתח אל המעיין הנשמתי. זה אור מתוק שמגדל. ואין לך מתיקות יותר גדולה מהתהליך הזה של החיבור אל השם. של שאדם הוא עצמיות האלוהית שלו נחשפת, שהחיים שלו הם מבטאים איזשהו הכשר לנשמה להתגלות, כלים לאור הפנימי שהוא קיים, הוא נמצא, אבל צריך לתת לו יכולת לפרוץ. צריך יישוב הדעת שדיברנו עליו הרבה מהשיעור. מה שבסופו של דבר מופיע על אדם זה שם השם. זה מה שצומח דרכנו. זה מה שצומח וגדל דרך האדם, דרך הרצונות שלו שמתגלים. עשה רצונו כרצונך. דרך המחשבות של האדם שהן מיושרות. דרך הרגשות שלו שהן רגשות מיושבים. רגשות טהורים, קדושים, ביישוב הדעת, דרך הדמיון האמיתי שלו, דמיונות דקשות, שזה המשך של המפעל הנבואי, ואחרי הכל דרך המעשים שלו. העת שיטה הזה, הוא מלמד את האדם להיפתח אל כל אלה, להיפתח אל ההקשבה, אל הקדושה של הטבע הנשמתי, לרצות לחשוף את הטבע הנשמתי, להשתנות באמת, ואז, כל העולם הוא כדאי אל האדם הזה שהשורשים שלו הם עמוקים ברוח בשם השם. טוב, עד כאן השיר עם הדרוש הארוך הזה. שאלות רצית? כן.
אפשר למה שאמרנו על המעשים והחוכמה.
כן.
בסופו של דבר, על אדם צריך קודם כל חוכמה ואז למעשים. איזה חוכמה תהיה מרובה מהמעשים? הוא מתחיל במעשים, זה יהיה מאוד מכל,
זה מאוד טכני ולא... זה נכון. שההתפתחות היא הולכת ביחד. לכן נתתי את המשל הזה שהיניקה של העץ היא גם מלמעלה וגם מלמטה. גם מתאי השיפה וגם מתאי העצה, כולם מוליכים. המעשים הם מאפשרים לאדם להיות חכם. והחוכמה היא מביאה את האדם להיות מעשי, כי הוא יודע מה הוא צריך לעשות.
ומה קודם
זה ביחד. אבל יכול להיות משהו מפלצתי כזה, של חוכמה שהיא בלי מעשים, או עם מעשים מצומצמים. אתה יודע, שמעת על הפקולטה לביקורת המקרא? פקולטה לתנ"ך באקדמיה? או איך שמלמדים תנ"ך?
בלי קשר ליראת שמיים ומצוות. זה שעשוע אינטלקטואלי מרתק. ויכול להיות גם בתוך בית המדרש. אדם שהוא עוסק בדברים מאוד מאוד עמוקים, אבל הוא לא חי אותם, זה לא חודר. הוא לומד, אתה מרגיש את זה. פגשת פעם אדם כזה? אדם שיודע הרבה, אבל ביום יום הוא משהו חסר במעשיות שלו, אדם מרגיש את זה מיד. הוא מרגיש את זה בעניין חיצוני. והפוך. לפעמים לוקחים אותך, אומרים, האדם, הרב הזה הוא צדי גדול, גדול. אתה בא, הולך אליו, אומר משהו מאוד פשוט. קראתי לאחרונה. מישהו אמר משהו, דרשה מאוד פשוטה, באמת. דברים פשוטים. לא חידש לי שום דבר. הרגשתי, כל האישיות שלי מתעלה בנוכחות. כי אתה מרגיש שהאדם הזה הוא ירא שמיים אמיתי. הוא עבד השם. הדרשה הפשוטה שלו, היא בכלל לא הייתה עניין שמה. הרגשת בן אדם שנטוע עמוק. הוא איש של עבודה, איש מלא ביראת שמיים, מלא בתורה, מלא בחוכמה. ומסתיר את עצמו. עוטף את עצמו בעיתונים של דגים. אבל הנשמה מרגישה, יש פה משהו אדיר. רבי נחמן כותב, על ידי ראיית פני הצדיק זוכים לשמחה וזריזות. לפעמים אתה מרגיש את זה. נשמה היא חובה, איזה מפגש כזה. לא בגלל הדברים שהוא אמר. לא בגלל החוכמה שלו. בסדר? ברור הנקודה הזאת? עוד שאלות? שאלות? זהו? אתם רוצים לשמוע את השיר הזה? מעניין אתכם? משהו בספונטני? לא, לא. פעם שעברה שלימדתי את השיר הזה, אז האמת, הבאתי כמנצ'ה וניגנתי אותו. אבל הפעם לא. 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 לא, לא יודע למה. לא יודע. אבל אם אתם רוצים לשמוע אותו ככה, עד הכינוח, יש אותו. הוצאתי אותו פעם באלבום, שנקרא צור לבבי. אתם שומעים? טוב, עד כאן הקטע האמונתי. טוב, חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות. ט"ו בשבט שמח.